הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi Ovozo vadti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי ד' באלול תשע"ה, מסכת נדרים, דף פ"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. 4 ימים בלבד נותרו לסיום מסכת נדרים בסייעתא דשמיא גדולה. במוצאי שבת קודש, פרשת שופטים, זין באלול תשע"ה, בשעה 21:00, בעזרת השם יתברך, נחגוג בשמחה ובטוב לבב, באולפני רדיו כל חי ובשידור חי, את חגיגת הסיום של מסכת נדרים. כהרגלנו כאן במסגרת מפעל הדף היומי הגדול ברדיו כל חי, נחגוג פעמיים את סיום מסכת נדרים. כאמור, במוצאי שבת קודש פרשת שופטים בשעה 21:00, ו7 שעות אחרי זה, יום ראשון, ח' באלול תשע"ה, בשעה 5:00, נחגוג את סיום מסכת נדרים פעם שנייה. פעמיים באהבה. הווה אומר שבשלושת הימים שנותרו, עד לסוף השבוע, ימים רביעי, חמישי ושישי, ד' ה' וו' באלול, נלמד, נגרוס, נשנן את תלמוד תורתנו בדפים שנותרו עד לסיום המסכת. ולשם כך, בשמחה ובטוב לבב עושים אנו את דרכנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותי, השתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור ויתר, הן בדיני ממונות, הן באורה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ומה ששגיתי, כבר העמידני על האמת. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדינו ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם איכות קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. והיות ושלשום כבר חזרנו ושיננו חלק נכבד מאשר למדנו אתמול, לכן פרק השינון והחזרה שלנו היום יהיה תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. 6 שאלות על דף פיוו ממסכת נדרים. שאלה הראשונה הייתה, כיצד מדמה רבילה בין מקדיש שדה לכשאקחנה לבין אישה שמקדשת את מעשה ידיה? התשובה היא שמקדיש שדה לכשאקחנה, אמנם יש צד מעלה שאין לה אישה. ומהי המעלה? שבשעת ההקדש השדה לגמרי ברשותו, אבל גם לאישה יש צד מעלה שאין בשדה, שגופה תמיד ברשותה, ואילו השדה יצא מרשותו עד שקנה אותה מחדש. שאלה שנייה על דף פיוו, מדוע אין אומרים שביד האישה שיחול נדרה, משום שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה ולזכות במעשה ידיה? התשובה היא, משום שמדובר שהקדישה את כל מעשה ידיה, ואף את 7 המלאכות שמחויבת בהם לבעלה, והמלאכות הללו אינם תחת מזונותיה. שאלה שלישית, מה הדחייה של הגמרא לחלק בין מקדיש שדהו כשיפדנה לאחר 10 שנים, לבין אישה המקדישה מעשה ידיה? התשובה, שמקדיש שדהו כשיפדנה, זמן יציאת השדה מרשותו קצוב 10 שנים. לעומת זאת, אישה המקדישה מעשה ידיה, אינה יודעת אם ומתי היא תזכה במעשה ידיה, כי היא לא יודעת אם ומתי היא תתגרש. שאלה רביעית, האם מקדש דמים מפקיע מידי שיעבוד? התשובה, ארן הביא ששיטת רשי שקדש דמים אינו מפקיע מידי שיעבוד, אבל רבי נותם חולק על רשי וסובר שאפילו הקדש דמים מפקיע מידי שיעבוד. שאלה חמישית, באיזה אופן חמץ אינו מפקיע שיעבוד? התשובה, כשהישראל נתן את החמץ לגוי כמשכון, יצא מרשות הישראל. השאלה האחרונה על דף פיוו, מה הפירוש שחרור מפקיע מידי שיעבוד? התשובה, שגם אם הלווה עשה את עבדו הפויטיקי, דהיינו שהוא אמר למלווה, אם לא אשלם לך את חובך, תגבה את חובך מעבדי, תיקח את העבד בתור תשלום החוב, אם הלווה שחרר את העבד, משוחרר העבד, והמלווה צריך לגבות את חובו ממקום אחר, מנכסים אחרים של הלווה. אלה הם, הוריי ורבותיי, שש התשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות על דף פיוו. וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ד' באלול תשע"ה, יום רביעי בשבוע, ועיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף פיזיין, ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פיזיין עמוד א', מן המשנה שפותחת במילים, אמרה קונם, תאנים וענבים אלו שאני תואמת. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה דנה לגבי אישה שנדרה מתאנים וענבים בדיבור אחד, האם הקמת או הפרת נדר אחד גוררת גם את השני. אומרת המשנה, אישה שאמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני תואמת, דהיינו שאסרה על עצמה בנדר אחד אכילת תאנים וענבים, ואין כוונת המשנה דווקא באופן שהיו לפני התאנים וענבים ואמרה קונם פירות אלו עליי, אלא גם באופן שאמרה קונם תאנים וענבים שבעולם עליי, כך הדין, וקיים לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, כולו קיים. הרי זה כאילו קיים את כל הנדר ואינה יכולה לשוב ולהפר גם לא לגבי ענבים, כיוון שנדר שהוקם מקצתו, הוקם כולו. המשיכה המשנה ואומרת, אם הפר לבעלה את נדרה לגבי תאנים בלבד, אינו מופר עד שיפר אף לענבים. אין הפרתו חלה לגבי ענבים, כיוון שלא אומרים נדר שהופר מקצתו, הופר כולו. וממילא לא חלה הפרתו גם לא לגבי התאנים, מאחר שלא ניתן להפר מחצית מן הנדר בלבד. ולמרות שבהתרת חכם הדין הוא שנדר שהותר מקצתו, הותר כולו, לגבי הפרת הבעל, אין עדין כך. טעם הדבר? מבאר הראש שכיוון שהחכם עוקר את הנדר למפרע, נתברר שהנדר היה בטעות מעיקרו, ועל כן אם הותר מקצתו, הותר כולו, שאין דעתו של הנודר לנדור חצי נדר, אלא נדר שלם בלבד. מה שאין כן לגבי הפרת הבעל, הוא אינו עוקר את הנדר מעיקרו, אלא רק מכאן הוא לאבא. נמצא שאין הנדר טעות מעיקרו, ועל כן אין מקום לבטל, אלא את החלק שהופר. אומרת המשנה, דינים אלו אמורים כאשר אסרה על עצמה שני דברים בנדר אחד, אבל אם היא חילקה את נדרה לשני חלקים ואמרה קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, והראש גורס בדברי המשנה קונם תאנים שאני תואמת וקונם ענבים שאני תואמת, הרי אלו שני נדרים שונים ורשאי הבעל להפר או להקים כל אחד מהם בפני עצמו. זו היה המשנה שלנו, בדף פיזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא, מה אני מתנית אין מועתנה סובר במשנתנו שאין הפרה לחצאין? משיבה הגמרא, זוהי שיטת רבי ישמעאל, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפרשת נדרים, ספר במדבר, פרק ל' פסוק י' ד', אישה יקימנו ואישה יפרנו. לומדים מכך, אישה שאמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני תואמת וקיים לבעלה את נדרה לגבי תאנים, כולו קיים. כיוון שמלשון הפסוק יקימנו אנחנו דורשים, יקים ממנו, דהיינו, שאף אם קיים הבעל רק מקצת מן הנדר, קיים כולו, ואינו יכול להפר אף לגבי הענבים. אבל אומרת הגמרא בדף פ"ז עמוד ב', אם הפר לה את נדרה לגבי התאנים, אינו מופר כלל עד שיפר לה אף לגבי הענבים. כיוון שלגבי ההפרה לא ניתן לדרוש כך, ועל כן, אין אנו אומרים שנדר שהופר מקצתו, הופר כולו. אלו הם דברי רבי ישמעאל. והוא התנה ששנה את המשנה אצלנו. רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר, נאמר בפסוק, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ובפסוק הזה הוא שבוע הקמה והפרה זה לזה, ועל כן ניתן ללמוד את דיני הפרה מדיני הקמה. מה יקימנו ממנו? כשם שלגבי הקמה הדין הוא שאם הקים הבעל מקצת מן הנדר הוא קם כולו, ודין זה נלמד מהמילה יקימנו, שאף אם הקים הבעל חלק ממנו הוא קם כולו, אף יפרנו ממנו. גם לגבי הפרה הדין כך, שאם הפר הבעל מקצת מן הנדר, הוא פר כולו. ורבי ישמעאל, הוא טוען על סברתו של רבי עקיבא, מי כתיב יפר ממנו? כיצד ניתן להשוות הקמה והפרה זה לזה? הרי לגבי הקמה כתבה התורה לשון יקימנו, ועל כן אנחנו דורשים שאף אם הקים חלק ממנו קיים כולו. אבל לגבי הפרה שלא נכתב בלשון מעין זו, אין מועילה הפרה למקצת הנדר. ורבי עקיבא, מה הוא ישיב לטענת רבי ישמעאל? שאכן לא ניתן לדרוש מתיבת יפרנו שניתן להפר מקצת מן הנדר, אבל מכל מקום מקיש הכתוב הפרה להקמה. ועל כן ניתן ללמוד דיני הפרה מדיני הקמה. מה הקמה ממנו? אם הקים מקצת הנדר הוקם כולו, אף הפרה ממנו, שאם הפר מקצת מן הנדר, הופר כולו. והיה הגמרא דעה שלישית בעניין הזה. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא עמודים שניהם, שאם הקים הבעל מקצת מן הנדר, הוקם כולו. אבל חכמים אומרים להפך. מקיש משווה הכתוב הקמה להפרה. מה הפרה? מה שאפר לא אפר, שמאחר שאין הפרה למקצת הנדר, לא חלה הפרתו כלל. אף הקמה, מה שקיים לא קיים, שאין מועילה הקמה למקצת הנדר. דהיינו שהמילה יפרנו מגלה על המילה יקימנו, שכשם שלא ניתן לדרוש מהמילה יפרנו שאפשר להפר רק חלק מן הנדר, גם מן המילה יקימנו אין לדרוש אם הקים מקצתו הוקם כולו, מאחר שדרך המקרא לכתוב כך. נמצא שישנם ג' שיטות בדברי התנאים בדיני הקמה והפרה במקצת. א', זה דעת משנתנו כרבי ישמעאל שאם הקים הבעל את מקצת הנדר הוקם כולו, אבל אם הפר את מקצתו לא הופר כלל. ב', דעת רבי עקיבא שאף לגבי הפרה אם הפר מקצתו הופר כולו, כיוון שדיני הפרה נלמדים בהיקש מדיני הקמה. ג', דעת חכמים, שאף לגבי הקמה אם הקים מקצת מן הנדר לא חלה הקמתו כלל, מאחר שהם לומדים מדיני הקמה מדיני הפרה בהיקש. ונחלקו הראשונים כיצד לפסוק להלכה. הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ג הלכה י', וכך גם פוסק השולחן ערוך ביורד דעה סימן ר' ל"ד, סעיף ל"ו, שההלכה כחכמים. והגרסה בגמרא, מה שאפר אפר, וממילא בין הקמה ובין הפרה, חלה במקצת. אומר הנימוקי יוסף שאף על פי שמשנתנו סתמה כדברי רבי ישמעאל, מכל מקום אחר שנכתב בגמרא זו דברי רבי ישמעאל, הרי זה מלמד שאין זה אלא דברי יחיד שנחלקו עליו רבים, וההלכה כמותם כמו הרבים. הטור, הראש והרמה פוסקים שההלכה כדברי רבי ישמעאל מאחר שהמשנה סתמה כמותו, וממילא לעניין הקמה אם הקים מקצת, הוקם כולו. לעניין הפרה, לא חלה הפרתו כלל. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם אמרה האישה קונם טענה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, הרי אלו שני נדרים ויכול הבעל להקים או להפר כל אחד לעצמו. אמר רבה, מתניתין משנתנו כדברי רבי שמעוני, דאמר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. זו ידעת רבי שמעון במסכת שבועות, דף למדווה ועמוד ב', אדם הנשבע לחמישה אנשים שאינו חייב להם כלום, ואומר, שבועה שאין לך בידי, ולא לך, ולא לך, אין אנו דנים אותו כנשבע כמה שבועות, אלא כנשבע שבועה אחת בלבד. וזאת מאחר שלא אמר לשון שבועה, אלא פעם אחת בלבד. ועל כן, גם במשנתנו, כשאמרה האישה קונם טענים וענבים שאני תואמת, אין אנו דנים זאת כשני נדרים, אלא כנדר אחד. ורק כאשר אומרת היא קונם טענה שאני תואמת, וענבה שאני תואמת, אנחנו דנים זאת כשני נדרים, מאחר שאמרה שאני תואמת, על כל אחד ואחד. דעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, שאף באמרה קונם טענים וענבים שאני תואמת, יש לדון את דבריה כשני נדרים שונים. ויכול הבעל להקים או להפר כל אחד מהם. וכן באומר שבוע שאין לך בידי, ולא לך ולא לך, אנחנו דנים אותו כנשבע כמה שבועות. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף פיזיין עמוד ב'. המשנה שלפנינו דנה באישה שנדרה, ובעלה לא ידע שהוא יכול להפר את נדריה, או שלא ידע שהוא יכול להפר את הנדר הזה. האם יכול הבעל להפר את הנדר ביום שנודע לו שהדבר אפשרי? אישה שנדרה נדר שהבעל יכול להפר, נדר שיש בו עינוי נפש, שהרי נאמר בספר במדבר, פרק למד פסוק י' ד', כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. היינו שהבעל יכול להקים או להפר את הנדר הזה, או נדרים שבינו לבינה, כמו שלמדנו בתחילת הפרק בדף עין תת עמוד א'. אישה שנדרה נדר מהסוגים שהבעל יכול להפר, ובעלה לא הפר לה את הנדר ביום שומעו, ולאחר זמן אומר הבעל, יודע אני שיש נדרים שהנדר שנדרה אשתי הוא נדר גמור והיא אסורה במה שאסרה עליה, אבל איני יודע שיש מאפרין, לא ידעתי ואני לא יודע שהבעל יכול להפר נדרים לאשתו, או כפי שהמפרש פה במסכת נדרים אומר, שהבעל אומר שהוא לא יודע ששום אדם בעולם יכול להפר נדרים, ולכן שתקתי ולא הפרתי לה ביום ששמעתי את הנדר, יפר הבעל ביום שנודע לו שהוא יכול להפר את נדרי אשתו, ואף שהוא שמע קודם לכן את הנדר, אין זה נחשב יום שומעו עד שידע שהוא יכול להפר, והיום בו נודע לו שהוא יכול להפר, הוא זה שנחשב ליום שומעו. ואם אמר הבעל אומר את המשנה, יודע אני שהנדר של אשתי חל, וגם שיש מאפרין, שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו, אבל איני יודע שזה נדר, שגם נדר זה שאשתי נדרה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, שהרי הבעל יכול להפר רק נדרי עינוי נפש או נדרים שבינו לבינה. רבי מאיר אומר לא יפר הבעל ביום שנודע לו שנדר זהו מהנדרים שהבעל יכול להפר, ורק אם הפר ביום שמיעת הנדר, חל להפרתו, משום שידע שנאסרה בנדר הזה, וגם שבעל יכול להפר נדרים, ואותו מקצת שלא ידע שנדר זהו נדר של עינוי נפש, אינו עושה שיום השמיעה לא יהיה יום שומעו, ומשום כך כשעבר היום הזה, שוב אינו יכול להפר. במפרש פה על מסכת נדרים, כותב שטעמו של רבי מאיר הוא מכיוון שהבעל יודע בטיב הפרה, ואף על פי כן לא הפר, ופושע הוא משום שהיה לו להפר מספק. וכן זה כותב הריטב"א שהיה לו להילך לחכם לדעת האם הוא יכול להפר לה. וחכמים חולקים ואומרים יפר הבעל ביום שנודע לו שהנדר הזה הוא מהנדרים שהבעל יכול להפר, משום שלא ידע שיכול להפר את הנדר הזה. ואין זו שמיעה גמורה של הנדר, רק כאשר ישמע את הנדר עם כל פרטיו, כולל הפרט הזה שבעל יכול להפר את הנדר הזה, אותו יום הוא יום שומעו, ולכן ביום שנודע לו שיכול להפר את הנדר הזה, יפר את הנדר. ונחלקו האחרונים בדעת חכמים לפי הפירוש הזה, האם יכול הבעל להפר ביום השמיעה. הרדווז מדייק מהרמב״ם, שכתב הרמב״ם, ושת ידיעתו כאילו היא שעת הנדר. זאת אומרת שהבעל יכול להפר רק בשעה שנודע לו, ולא בשעת שמיעת הנדר. אבל אחרים מפרשים, שמשמע מהרן של הדעה הזו, יכול להפר גם ביום שמיעת הנדר, שאם לא כן המשנה הייתה צריכה לכתוב, שביום שומעו השיטות הפוכות של רבי מאיר יפר ולחכמים לא יפר. אם כן מוכח שלחכמים יכול להפר גם ביום שומעו. פירוש נוסף מביא הרן במחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר סובר שהבעל אינו יכול להפר כלל לא ביום השמיעה ולא ביום שנודע לו שיכול להפר. וטעם הדבר, משום שביום שמיעת הנדר לא מספיקה שמיעה כדי שיוכל להפר על ידה, ואין זה נקרא יום שומעו, הואיל ואינו יודע שזה נדר שאפשר להפר. אבל לגבי שלא יוכל להפר ביום אחר, נקרא היום הזה יום שומעו, וכשעבר היום הזה אינו יכול להפר. ובדין שמיעת הנדר, כותב התפארת ציון, יש שני חלקים. א', עצם השמיעה של הנדר, ב', הידיעה שיכול להפר את הנדר הזה. כאשר שמע ביום הראשון את הנדר, יש כאן שמיעה לגבי החלק שזה נדר. אבל עדיין אינו יכול להפר על ידי שמיעה זו, כיוון שלא שמע את כל פרטי הנדר. אבל מצד שני, כבר לא יוכל להפר ביום אחר, כיוון שלגבי עצם השמיעה כבר עבר יום שומעו. וחכמים סוברים שהבעל מפר ביום הראשון שזהו יום שומעו, כיוון שמקצת ידיעה היא כמו כל הידיעה. ומספיק שהבעל שמע את הנדר וידע שהנדר חל. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, ונקדים את ההקדמה הבאה. אדם שהרג את חברו בשוגג, הוא גולה לעיר מקלט אדמות הכהן הגדול, שנאמר בספר במדבר, פרק למדהי, פסוקים חב בית עד חפי, ואם בפתע, בלא איבה, הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה, בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, וגומר, ישב באדמות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. משמע מהפסוקים האלו, שאותו הורג בשגגה, הרגו מחמת שלא שם לב שהיה כאן אדם ולכן לא נזר במעשיו, ועל ידי כך נהרג ההרוג. נחלקו התנאים מהדין בסומה, שאינו יכול לראות כלל אם נמצא לידו אדם אחר, האם הוא גולה כשנהרג אדם על ידו או לא. הגמרא מקשה אצלנו ממחלוקת התנאים בעניין הזה על המשנה. אומרת הגמרא ורמינו, הקשה לך ממה ששנינו במסכת מכות דף ת' עמוד ב'. נאמר בתורה בלא ראות, מזה דורשים פרט לסומה, שדין זה לא נאמר על סומה, שהרי בפסוק משמע שהרוצח הוא אדם שבדרך כלל רואה, ובמקרה זה הוא לא ראה את חברו, ועל ידי כך הרגו, וממילא גולה לעיר מקלט. אבל סומה שאינו יכול לראות כלל, אינו חייב גלות, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר שהכתוב בא לרבות את הסומה, כיוון שסומה יכול להבחין כשאדם בא לידו על ידי שהוא שומע כל עברה בסביבתו. וממילא גם סומה זה שהרג היה צריך יותר להיזהר במעשיו כשיש אדם לידו, ולכן הוא גולה כשהרג את האדם בשוגג. לכמן בדף פייחת עמוד א' תבאר הגמרא שטעמו של רבי מאיר הוא משום שבתורה יש שני מיעוטים שסומה אינו חייב בגלות. הראשון כדברי רבי יהודה בפסוק בלא ראות, והשני בפסוק בספר דברים פרק י"ט פסוק ד' בבלי דעת. והכלל קובע שאין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. מסביר הרן שרבי יהודה ורבי מאיר לא נחלקו בדרשות הפסוקים, אלא בסברה, והפסוקים הם רק אסמכתא בעלמא. נמצא שדברי רבי מאיר סותרים את עצמם. כאן רואים שרבי מאיר מחייב סומה בגלות על ידי שהוא יכול להבחין שאדם נמצא לידו, ואף שאין זו ידיעה גמורה, מכל מקום די במקצת ידיעה כדי לחייבו בגלות. הנה מוכח שרבי מאיר סובר שמקצת ידיעה נחשבת ידיעה. ואילו אצלנו דף פיזיין עמוד ב' במשנה, ברישה, מודה רבי מאיר שאף על פי שהבעל ידע שהנדר חל, אינו יכול להפר ביום ששמע את הנדר. הנה מוכח שדעת רבי מאיר היא שמקצת ידיעה אינה נחשבת ידיעה. הקושיה היא דווקא מהרישה של המשנה, כי מהסיפה שאומרת המשנה שאם ידע הבעל שהנדר חל ושהוא יכול להפר את נדרי אשתו, אלא שלא ידע שנדר זה ומהנדרים שהבעל יכול להפר, אי אפשר להוכיח שרבי מאיר סובר שמקצת ידיעה נחשבת ידיעה, ולכן הבעל יכול להפר ביום שמיעת הנדר. כיוון שהבעל יודע שהוא יכול להפר וזה נחשב ידיעה גמורה. והר"ן אצלנו מבאר את קושיית הגמרא גם על פי הפירוש הראשון במחלוקת רבי מאיר וחכמים שהבאנו. ולפי הפירוש הזה סובר רבי מאיר שהבעל אינו יכול להפר לא ביום שמיעת הנדר ולא ביום שנודע לו שהנדר הזה ניתן להפרה. וקושיית הגמרא היא על הסיפה בין לרבי מאיר ובין לחכמים. כי בסיפה מוכח שרבי מאיר סובר שמקצת ידיעה אינה נחשבת ידיעה, ואילו בסומה מוכח שדעת רבי מאיר היא שמקצת ידיעה כן נחשבת ידיעה. וגם מדברי חכמים קשה שרבי יהודה סובר שהבעל מפר ביום ששמע את הנדר, ואף שאין זו אלא מקצת ידיעה, מוכח שדעת רבי יהודה שמקצת ידיעה נחשבת ידיעה, ואילו לגבי גלות אמרו חכמים, וחכמים הכוונה לרבי יהודה, כי הוא הבר פלוקטה של רבי מאיר, שאין סומה גולה, אף על פי שיש לו מקצת ידיעה, שיש אדם לידו, כיוון שמקצת ידיעה אינה נחשבת ידיעה. זה הסבר הקושייה של הגמרא לפי הר"ן. אבל בתוספת בדיבור המתחיל בלא ראות וכן הראש, הם מבארים את קושיית הגמרא באופן שונה. שהנידון הוא במקום שהמשמעות הפשוטה של הפסוק אינה כמו הסברה. אז האם דנים כפי המשמעות של הפסוק או כפי הסברה? שהרי מצד הסברה, גם סומה צריך להתחייב בגלות אם הוא הרג בשגגה, כיוון שהרג אדם על ידי שלא נזהר כראוי במעשיו. אבל בפסוק כתוב בלא ראות. משמע שבגלל שלא הסתכל לכיוון הזה, אלא למקום אחר נהרג אותו אדם, אבל סומה שאינו יכול לראות כלל, אינו בכלל הדין של בלא ראות. ומזה שרבי מאיר מחייב גלות מוכח, שהוא סובר שדנים כפי הסברה, ולא כפי המשמעות הפשוטה של הפסוק. אילו ברישה של משנתנו, מודה רבי מאיר שאם הבעל לא ידע שהוא יכול להפר את נדרי אשתו, אינו יכול להפר ביום ששמע את הנדר. ומשום שכן, משמע בפסוק שכתוב ושמע והחריש לגבי הפרת נדרים, כלומר ששמע וחשב לקיים את הנדר, אבל אם לא הפר מחמת שלא ידע שהוא יכול להפר, הוא לא מפסיד את זכות ההפרה. ואילו הסברה אומרת שגם באופן כזה לא יוכל להפר, כיוון שסוף סוף שמע ולא הפר, הנה מוכח שרבי מאיר סובר שהולכים אחרי משמעות הפסוק ולא אחרי הסברה. זה הסתירה בין משנתנו, בין דעת רבי מאיר והפרת נדרים של הבעל, לבין רוצח בשגגה סומה. תרץ את הגמרא בדף פי ח' עמוד א', אמר רבה, אין לדמות את דין הפרת נדרים לחיוב גלות של סומה שהרג בשוגג. משום שהתנאים לא למדו את הדין הזה מסברה, האם מקצת ידיעה נחשבת כידיעה גמורה או לא, אלא למדו אותו מפסוק. זאת אומרת, שבתחילה הבינה הגמרא שהתנאים נחלקו בדין סומה מצד הסברה, וכל מה שהביאו את הפסוק בלא ראות, זה אסמכתא בעלמא, ולכן הקשתה הגמרא מדין נדרים ששם נחלקו התנאים בסברה הפוכה. בא רבה ומתרץ שמחלוקת התנאים בדין סומה אינה מצד הסברה, אלא נחלקו במשמעות הפסוקים, וכיוון שכך, אין לדמות את הדין של הפרת נדרים לדין סומה שאינם שייכים זה לזה כלל. אחא, בפטור של סומה מגלות אם הוא הרג בשגגה, למדו זאת מעניין הדקרא, ממשמעות הפסוק בפרשת רוצח בשגגה. ואחא, כאן בדין הפרת בעל כשהייתה לו מקצת ידיעה, למדו זאת מעניין הדקרא, ממשמעות הפסוק. ולכן, אף על פי שדעת רבי מאיר בהפרת נדרים שמקצת ידיעה אינה נחשבת ידיעה גמורה, מכל מקום לגבי סומה גילתה התורה שאף על ידי מקצת ידיעה הוא חייב גלות, מפני שהיה לו להיזהר שלא תיצא תקלה זו מתחת ידו. הר"ן מביא פירוש נוסף בתירוצו של רבה, שאף בתחילה ידע הגמרא שהתנאים נחלקו במשמעות הפסוקים, אלא שהגמרא הקשתה שנלמד את הדין של הפרת נדרים מדין גלות בסומה. ועל זה תרצה הגמרא שבנדרים יש פסוק אחר שמלמד שדין גלות ודין הפרת נדרים אינו שווה. וכעת מבארת הגמרא מהיכן למדו התנאים חיוב ופטור של גלות לגבי רוצח בשגגה שהוא סומה. רבי יהודה סבר לגבי רוצח כתיב בספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. משמע שהתורה מחייבת גלות את כל דבר מעיל ליער, כל מי שיכול להיכנס ליער, וסומה נמי בר מעל ליער הוא, סומה גם הוא יכול להיכנס ליער, נמצא שאף סומה הוא בכלל חיוב גלות. והיא אמרת אם תאמר שהפסוק בספר במדבר, פרק למדי פסוק חף ג' בלא ראות, בא לרבות את הסומה, שכן גם הוא בכלל ראייה על ידי שהוא מרגיש שאדם נמצא לידו מכל עברה. אם כן, הרי כבר מיער נפקלי, למדנו זאת ממשמעות הפסוק שכל מי שיכול להיכנס ליער הוא בכלל חיוב גלות וגם סומה, הרי הוא יכול להיכנס ליער וממילא הפסוק בלא ראות מיותר הוא. אלא שמה מינה מוכח שאם כתבה התורה את הפסוק בלא ראות, זה בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות, כיוון שמשמעות הכתוב שרק במקרה זה הרוצח לא ראה, אבל במקום אחר הוא כן יכול לראות, למעט סומה שאינו רואה כלל. זוהי שיטתו של רבי יהודה, והראשונים חולקים בפירוש דברי רבי יהודה. המפרש כאן על מסכת נדרים מבאר שדין זה שסומה שרצח בשוגג פטור מגלות, נלמד מכך שיש פה ריבוי אחר ריבוי שאינו בא אלא למעט, שהרי יש שני ריבויים על סומה. א', המילה יער, שגם סומה נכנס ליער, ב', בלא ראות, וגם סומה הוא בכלל ראייה על ידי שהוא מרגיש אם אדם עומד לידו. אבל הרמב"ן כותב שהלימוד הוא ממשמעות הפסוק, שמהמילים בלא ראות משמע שרק כאן הוא לא רואה, אבל בדרך כלל הוא רואה, אלא שהגמרא הוסיפה שאין לומר שהתורה ריפתה סומה מהפסוק הזה. משמעות הכתוב היא שאף אם הוא לא רואה הוא חייב גלות, שאם כן דבר זה כבר נלמד מהמילה יער, שכל רוצח בשגגה שנכנס ליער חייב גלות, ואפילו סומה שגם הוא יכול להיכנס ליער. מדוע הוסיפה התורה את המילים בלא ראות? אלא על כוחך שבא התורה למעט סומה מגלות. ומוסיף הרמב"ן שכיוון שכך היא המשמעות של הפסוק, ממילא אין זה משום ריבוי אחר ריבוי, אלא מעצם הדרשה. ממשיכה הגמרא ואומרת ורבי מאיר סבר, שלומדים זאת ממה דכתיב, ממה שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ד', וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת. משמע שהתורה מחייבת גלות את כל דבר מידע, כל מי שזורק אבן ויודע להיכן האבן נופלת. וסומה? לאו בר מידע הוא. סומה אינו יכול לכוון את האבן למקום שחברו נמצא בו. נמצא שהתורה מייתה את הסומה, שהוא אינו בכלל גלות אם הוא רוצח בשגגה. היא אמרת אם תאמר שהפסוק בלא ראות בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות, כדברי רבי יהודה שמשמעות הכתוב שרק במקרה זה הרוצח לא רע אבל במקום אחר הוא כן רואה, ואז זה ממעט סומה שאינו רואה כלל. אם כן, הרי כבר מהמילים מבלי דעת נפקלי, אנו למידים זאת מהמילים בלי דעת, שהרי סומה אינו יכול לכוון את האבן למקום שחברו נמצא בו, וממילא הפסוק בבלי דעת מיותר הוא. אלא שמה מינה, אם התורה כתבה בבלי דעת, מוכח שהפסוק בלא ראות בא לרבות את הסומה, שגם הוא חייב גלות אם רצח בשוגג, כיוון שמצינו שני מיעוטים על סומה. ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. והריטב"א מוסיף שאין זה סתם איתור של שני פסוקים, שמכוחם ארבעה גמרא סומה, אלא התורה גילתה על ידי איתור זה שהפסוק בלא ראות בא לרבות את הסומה, הועיל והוא בכלל ראייה שהרי הוא מרגיש כשבא אדם לידו. אם כן, מעכשיו מתורצת קושיית הגמרא, כיוון שהתנאים למדו את הדין של סומה ממשמעות הפסוקים, ולכן אי אפשר לדמות את הדין הזה לדין הפרת נדרים. ואילו בהפרת נדרים נחלקו התנאים מצד הסברה, האם היא קצת ידיעה נחשבת כידיעה שלימה או לא. והנה מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף פי ח' עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בחותן שאסר על חתנו ליהנות ממנו ומנכסיו. כעת חפץ האדם הזה לתת לביתו נכסים, והרי הדין קובע שכל מה שקנתה אישה קנה בעלה, ואם האבא ייתן לביתו נכסים, יזכה בהם הבעל מיד. ונמצא שעובר על נדרו כשנותן נכסים לביתו. באה המשנה לבאר באיזה אופן יכול החותן לתת נכסים לביתו, ובעלה לא יזכה בהם. אומרת המשנה בדף פי ח' עמוד א', המדיר הנאה מחתנו, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו. והתוספות יום טוב כותבים פה, שהלשון במשנה אינה מדוקדקת, כי צריך לומר המדיר הנאה לחתנו ולא מחתנו. והר"ן כן גורס הנודר הנאה מחתנו, ונראה שכוונתו שהחתן נדר הנאה מחותנו. אם כן, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו, והוא החותן רוצה לתת לביתו מעות, אמנם כיוון שאשתו של המודר אינו יכול לתת לה נכסים, שהרי על ידי כן יזכה בהם בעלה, מפני שיד האישה כיד בעלה, והחתן הרי אסור בהנאתו. אומר לה אביה המדיר, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן, כלומר, שמתנה אימה שלא יזכה בעלה במעות, אלא יישארו ברשותה. ותנאי זה אינו מועיל לבדו, אלא צריך להוסיף ולומר לה, אלא מה שאת נוסעת ונותנת בפיך, כלומר, שמתנה זו לא תהיה שלה, אלא לגבי מה שנותנת בפיה. באופן זה, אין הבעל זוכה בנכסים, אלא הם נשארים לגמרי ברשות האישה. והדין הזה של המשנה הוא דווקא כשאביה רוצה לתת לה מעות, אבל אם הוא רוצה לתת לה מזונות, הוא לא צריך להתנות עם הכלום, משום שאין לבעל זכייה במזונות אשתו, וכיוון שזיקה לה את מזונותיה במקום בעלה, אין לבעל זכות בהם. אבל כאשר נותן לה מעות שתוכל להוציא לשאר חפציה, יש לבעל זכות כמו בשאר נכסי האישה, שהגוף שייך לה והבעל אוכל פירות, ולפיכך צריך להתנות שלא יהיה לבעלה רשות בהם. המשנה הזו היא כדעת רבי מאיר הסובר במסכת קידושין דף רב ג' עמוד ב', שאין לאישה יד וזכייה בלא בעלה, ולכן כשאביה מתנה שהוא נותן לה את המתנה על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בנכסים, תנאו בטל והבעל זוכה בנכסים. אבל כאשר הוא מוסיף שלא תזכה במעות אלא לגבי מה שנותנת בפיה, גם רבי מאיר מודה שאין הבעל זוכה בנכסים, משום שאף האישה עצמה לא זוכה בנכסים עד שיבואו לפיה, שהרי לא יקנה לאביה אלא לדבר זה בלבד. ואז כבר אין ראוי שהבעל יזכה בהם שאין אדם זוכה במה שבפי חברו. והריטב"א במסכת קידושין מסביר שכשאדם מתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, כוונתו שהאישה תזכה בנכסים רק אחרי שתאכל אותם, ואז כבר אינם בעולם והבעל לא יכול לזכות בהם. ולפי הפירוש הזה, דווקא כשאביה יתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, לא זוכה הבעל. אבל אם אמר לה מה שאת מתכסה בו וכדומה, זוכה הבעל בנכסים, כיוון שבשעה שמשתמשת בנכסים ומתכסה בהם, יכול הבעל לזכות בהם. מה שאין כן בדבר שבפיה, זה כבר אינו ראוי לזכות בזה. והר"ן כותב שיש מפרשים שאף אם יתנה ואמר לה על מנת שתעשי בהם שאר דברים, אין הבעל זוכה בנכסים. משום שאין הבעל זוכה רק בנכסים שהם שלה לגמרי, אבל לא כשיקנה לה אלא לדבר מסוים, זה לא נחשב לנכסים שלה, ולכן אף כשמשתמשת בהם, אין הבעל זוכה בנכסים, וכך היא שיטת רוב הראשונים. זוהי המשנה שלנו בדף פ"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים במסכת קידושין בדף כ"ב עמוד ב', לגבי יציאת עבד כנעני לחופשי על ידי נתינת כסף לרבו, לאדונו. דעת רבי מאירי שאינו יכול לצאת בכסף אלא על ידי אחרים, אבל לא על ידי עצמו, מפני שיד עבד כנעני כיד רבו, ואין קניין לעבד בלא רבו. וממילא, כל כסף שיש לעבד שייך לאדונו, ואינו יכול להשתחרר בו. ואילו חכמים אומרים שיכול העבד לצאת לחירות גם על ידי עצמו, אם נתנו לו אחרים את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בו. כך מבאר במסכת קידושין רב ששת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים, אבל רבי אלעזר מפאר שם, שאם אמרו לעבד על מנת שאין לרבך רשות בו, גם חכמים מודים שרבו זוכה במעות, ורבי מאיר וחכמים נחלקו באופן שנתנו לעבד את המעות על מנת שתייצא בו לחירות. מבארת עכשיו הגמרא שבמשנתנו זוהי שיטת רבי מאיר, ולכן צריך האב לומר לאישה על מנת שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. דנה הגמרא האם דווקא באופן המבואר במשנה שאב אמר לביתו מה שאת נושאת ונותנת בפיך אין הבעל זוכה בנכסים שאביה נתן לה, או שגם באופן שאמר האב מה שתרצי עשי עם מה שאני נותן לך אין הבעל זוכה בנכסים. אומרת הגמרא בדף פ"ח עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, אמר רב לא שנו שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה של האישה נתן לה, אלא באופן דאמר לאביה על מנת שאין לבעלך רשות בהן. והוסיף ואמר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. באופן זה אין הבעל זוכה בנכסים, הועיל ואף האישה אינה זוכה בהם אלא כשתוכלם, ואין אדם זוכה במה שבפי חברו. אבל אם אמר האב, מה שתרצי עשי, קנה יתהון בעל. קנה הבעל את הנכסים, משום שאף על פי שיתנה שאין לבעלך רשות בהן, התנאי בטל והמעשה קיים. ואין התנאי מועיל יותר מאם אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהן, וכדעת רבי מאיר שסובר שאין זכייה לעבד בלא אדונו. ממילא אין זכייה לאישה בלא בעלה. שואלים הראשונים איך הבעל זוכה בנכסים, והרי החותן ניתנה במפורש שאינו נותן את הנכסים אלא על מנת שלא יהיה לבעל רשות בהן. ובפרט לדעת רבי מאיר במסכת קידושין דף סמך א' עמוד א', שצריך תנאי כפול על כוחך, שאב כפה לתנאו ואמר שאם יגיעו הנכסים לידי הבעל אין מתנתו מתנה. ואם כן, איך יכול להיות שהבעל זוכה בנכסים ובכל זאת המתנה חלה? מישיב הריטב"א שהבעל והאישה הם כגוף אחד, וכאשר הוא מתנה שהוא נותן לאישה על מנת שאין לבעל רשות בהם, הרי זה כנותן מתנה לחברו, ואומר לו על מנת שחצי מגופך לא יזכה במתנה. ודאי שאין בדבריו ממש. ואילו הר"ן במסכת קידושין מתרץ, שאינו יכול להתנות כן משום שזה תנאי שאי אפשר להתקיים. והרי זה כאומר, המתנה תהיה מתנה על מנת שתעלי לרקיע, שהתנאי בטל והמעשה קיים. וטעם הדבר, מפני שאנחנו אומרים שלא נתכוון אלא לשחק בה, גם כאן אנחנו אומרים שלא נתכוון החותן, אלא לשחק בחתנו. אם כן, אילו הם דבריו של רב. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושמואל אומר, שאכן המשנה היא בשיטת רבי מאיר, שאם לא אמר לה, אלא למה שאת נושאת ונותנת בפיך, התנאי בטל והבעל זוכה בנכסים. אלא שחולק שמואל בעיקר הדין וסובר, שאפילו אם אמר האבא לביתו מה שתרצי עשי בנכסים שאני נותן לך, תנאו קיים ולא קנה יתון בעל, לא קנה הבעל את הנכסים. כך מבאר הרן את שיטתו של שמואל. אבל הרשב"א דוחה את הפירוש הזה מכמה טעמים, והוא מבאר שבין לרב ובין לשמואל, אם התנה אימה ואמר לה רק על מנת שאין לבעלך רשות בהן, קנה הבעל את הנכסים, וכמשמעות לשון המשנה שבתנאי זה אינו יכול להפקיע את הנכסים מידי שחיית הבעל. מחלוקת רב ושמואל זה בפירוש המשנה במה שהוסיפה שצריך לומר מה שאת נושאת ונותנת בפיך. דעת רב שצריך להתנות על דבר מסוים שמקנהו לה לאותו דבר בלבד ורק אז מועיל תנאו, כיוון שגם האישה בעצמה לא זכתה בנכסים אלא לאותו דבר. ואילו שמואל סובר שגם אם האב אמר על מנת שאין לבעלך רשות בהן אלא מה שתרצי עשי, אין הבעל זוכה בנכסים, משום שגם באופן זה לא נתן לה את הנכסים אלא לדבר שתרצה לעשות, אלא שנתן לה ברירה להחליט מה היא תרצה לעשות בנכסים, וכיוון שכן אין הנכסים שלה כל זמן שלא תשתמש בהם לאותו דבר מסוים, ולכן סובר שמואל שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה נתן לה. במחלוקתם של רב ושמואל תלויה במחלוקת התנאים שהובאה לאל. רב פוסק כמו רבי מאיר, כיוון שבמשנה מבואר שעד שלא יוסיף ויאמר מה שאת נושאת ונותנת בפיך, התנאי בטל. אבל שמואל, אף שהוא מודה לרב שהמשנה היא בשיטת רבי מאיר, הוא פוסק כחכמים שיש לה עבד יד בלא אדונו, כדעת רב ששת שמועיל גם תנאי על מנת שאין לבעלך רשות בהם באותם נכסים שאני נותן לך. לכן אמר שמואל, שאף אם אמר רק מה שתרצי עשי, או שאמר על מנת שאין לבעלך רשות בהם באותם נכסים שאני נותן לך, לא קנה הבעל את הנכסים. מקשה הגמרא על שיטת רבי מאיר שיד אישה כיד בעלה, ולא מספיק להתנות שלא יהיה לבעלך רשות בהן על מנת שהאישה תוכל להשתמש בנכסים. מה תקיף לה רב זיירה? מקשה רבי זיירה, כמן אז לה אשמעת דרב, כשיטת מי הולכת שיטתו של רב, שרק אם האב אומר לביתו שהוא נותן לה את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהם, ומוסיף ואומר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אין הבעל זוכה בנכסים. אבל אם לא אוסיף כן, זוכה הבעל בנכסי אשתו שאביה נתן לה. דבריו של רב הם כשיטת רבי מאיר. דאמר, אומר רבי מאיר במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', שעבד כנעני יכול לצאת לחירות, על ידי שהוא משלם כסף לאדונו, כסף שאחרים שילמו לאדונו. אבל אם העבד כנעני עצמו נותן את הכסף לאדונו, הוא לא יכול להשתחרר לחירות, משום שאין לעבד יד בלא רבו. וברגע שהכסף נמצא בידיו של העבד, מיד רבו זוכה בזה. סובר רב, שגם לאישה אין יד לזכות בנכסים, משום שיד אישה כיד בעלה. ולכן, רק אם אמר לאביה שהיא זוכה בנכסים רק בשעה שהם בפיה, לא זכה בהם הבעל. אבל אם לא אמר לה כך, זכה הבעל מיד בנכסים. אבל לשיטת חכמים הסוברים שיש לאישה יד לזכות בלא בעלה, אם כן, אף כשלא הוסיף האב ואמר אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אלא רק נתן לה את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהן, אין הבעל זוכה בנכסים. כך יוצא מדבריו של רב. אומרת הגמרא, אם כך ורמינו, הקשה לך קושיה על פי מה ששנינו במסכת העירובין דף ע"ט עמוד ב'. לגבי מבוי שיש בו כמה חצירות, מרשות הרבים יש סמטה, והסמטה מובילה לכמה חצירות. מדרבנן אסור להוציא ולטלטל מן החצירות אל המבוי. מדאורייתא המבוי הוא מקום פטור, כיוון שאינו רחב 16 אמות כרשות הרבים, ושלמה המלך גזר שאסור להוציא למבוי, אלא אם כן עושים שיתופי מבואות. וחכמים גזרו לא לטלטל מן החצר למבוי, משום שהמבוי דומה לרשות הרבים והחצרות דומות לרשות היחיד. אם יהיה מותר להוציא ולטלטל מהחצר למבוי, יטעו אנשים לומר שמותר לטלטל גם מרשות היחיד לרשות הרבים גמורה. ואם רוצים בני החצר להוציא למבוי, צריכים הם לעשות שיתופי מבואות, כלומר שישתתפו כולם בחצר אחת, ועל ידי כן מותר להוציא מהחצרות למבוי. יש מחלוקת המוראים במסכת העירובין דף מ"ט עמוד א', מה הטעם שעירוב מועיל שיהיה מותר להוציא ולטלטל מהחצר למבוי. דעת שמואל, עירוב הוא משום קניין, כלומר שעל ידי שכל אחד מניח מאכל באחד מן הבתים, הוא קונה רשות זו, וכשכולם מערבים, נהיה הבית בבעלות כולם. כיוון שהם שותפים בבית הזה, מותרים בטלטול בכל המבוי. בדעת רבה, עירוב מועיל משום דירה, כלומר שדעתו של אדם היא איכן שנמצאת פיתו. וכיוון שהפת נמצאת באחד מן הבתים, הרי הוא כאילו דר באותו המקום, ואין בחצר אלא דירה אחת, נמצא שכל החצר היא של הבית הזה. ומבאר את המשנה שם, במסכת עירובין, כיצד משתתפים בני החצרות במבוי? אחד מבני המבוי מניח את החבית של יין, או דבר מאכל אחר, ואומר, הרי זה קנוי לכל בני המבוי שיהיו שותפים בחבית הזו, ומזכה להן את החבית על ידי עבדו ושפחתו העבריים, שיש להם יד לקניין ויכולים לזכות עבור אחרים. וכן, הוא יכול לזכות להם על ידי בנו וביתו הגדולים ועל ידי אשתו, שגם הם יכולים לזכות בעירוב עבור כל בני המבוי. כך נאמר במשנה במסכת עירובין. שואלת עכשיו הגמרא, והיא אמרת אם אומר רב, שלדעת רבי מאיר כל הדברים שהאישה זוכה בהם, קנה יתהון בעלה, קונה אותם בעלה, אם כן העירוב לא נפיק מרשות עידי בעל, העירוב לא יצא כלל מרשות הבעל ולא זכו בו בני המבוי, אותה חבית, יין או דבר מאכל אחר, איך האישה יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי מיד בעלה? הרי ידה כידו, וממילא החבית או דבר המאכל אחר לא יצאו מידו של הבעל על מנת שהאישה תזכה אותם לשאר בני המבוי ולא זכו בו בני המבוי. וסתם משנה, כל משנה שרבי שסידר את המשניות סתם ולא כתב מי התנה שאמרה, זהו רבי מאיר. ובכל זאת מבואר שם במשנה במסכת עירובין שבני המבוי זוכים בעירוב על ידי האישה. אלא מוכח שדברי רבי מאיר הם רק בעבד, אבל לאישה יש יד לזכות בלא בעלה. אז איך רב אמר אצלנו שיד האישה כיד בעלה, וכאשר אביה של האישה רוצה לזכות לנכסים, בלא שלבעלה יהיה רשות, הוא יוכל לומר רק בנוסח שהיא זוכה בנכסים רק אשר הם יהיו בפיה, מאכלים שיכנסו לפיה. אבל לומר לה, תזכי בזה על מנת שלבעלך אין רשות בכך, זה לא ייתכן. כך הסבירה ודברי רבי מאיר, וזה סותר את מה שלמדנו עכשיו במסכת עירובין. רצת הגמרא אמר רבה, אף על גב דאמר רבי מאיר, יד אישה כיד בעלה ואינה יכולה לזכות בנכסים בלא בעלה, זה דווקא כשאדם אחר נותן לה מתנה. אבל כשבעלה נותן לה את המתנה, מודה רבי מאיר שקנתה אישה את המתנה ואין לבעלה רשות בה. כדברי רבה במסכת בבא בתרא דף נ"א עמוד ב', והטעם משום שהנותן בעין יפה הוא נותן, והבעל מתכוון לא להשאיר לעצמו שום זכות במתנה שהוא נתן לאשתו. ולכן לעניין שיתוף של מבואות במסכת העירובין, האישה יכולה לזכות בעירוב עבור בני המבוי, דכיוון דלזכות לאחרימו, ומיד בעלה זכיה, שבעלה עצמו מקנה לה בשביל שתזכה לאחרים, ומיד בעלה היא מקבלת את העירוב, והיא זוכה בו לגמרי, ולכן היא יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי. המפרש כאן במסכת נדרים מבאר את העירוצו של רבה באופן שונה, שבאמת אם היה הבעל נותן מתנה לאשתו, לא הייתה אישה זוכה בה, אלא הבעל היה זוכה בה מיד. וצריך לומר שרבה מתרץ שלא כשיטתו במסכת בבא בתרא, ורבי מאיר חולק על דברי רבה שם. מה הטעם שבעירובין זכתה האישה ויכולה לזכות לשאר בני המבוי? משום שאין כוונת הבעל לתת לאשתו מתנה כלל, אלא רק שהיא תזכה בעירוב בשל בני המבוי. ואם היה הבעל זוכה בעירוב מיד, לא היה עירוב מועיל. לכן רוצה הבעל שהמתנה תחול כדי שתוכל האישה לזכות לשאר בני המבוי. כעת מקשה הגמרא סתירה בין המשנה במסכת עירובין לברייתא, ועל ידי כך נדחה תירוצו של רבה. איתי והקשה רבינה לרבשי שמצינו סתירה בין המשנה במסכת עירובין לבין ברייתא. במשנה שנינו שאפשר לזכות בעירוב על ידי אשתו, ואילו בברייתא שנינו, ואילו שזכין להם, שאפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הגדולים ועבדו ושפחתו העבריים שיש להם יד לקניין, והם יכולים לזכות אף עבור אחרים. ואילו שאין זכין להם, שאי אפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הקטנים, ועבדו ושפחתו הכנעניים, ואשתו, כיוון שאין להם יד לזכות לעצמם, לכן אינם יכולים לזכות אף עבור בני המבוי. בנו וביתו הקטנים אין להם יד כלל, עבדו ושפחתו הכנענים ואשתו אין להם יד לזכות לעצמם, כיוון שאדונם או בעלה זוכה מיד במה שהם זכו. ודברי הברייתא סותרים את דברי המשנה, וממילא נדחת הירוצו של רבה, שהרי רבה ביאר שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו, הוא מתכוון שלא לזכות בעצמו במתנה, ואילו בברית המבואר שהבעל זוכה בעירוף שהוא עצמו נותן לאשתו. יש לציין שאין קושייה על דברי רב, שהרי אף אם לא נוער שהאישה היא כעבד, יהיה קשה שהברית אומרת שאי אפשר לזכות את העירוב על ידי אשתו, ואילו במשנה כתוב שזוכה אף על ידי אשתו. חוזרים אל הגמרא שמתרצת אל אמר רבשי, מתניתין, במשנה מדובר במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי, אסקינן, כגון שנפלו לה נכסים בהודעה הרוסה, והבעל הרוס שלה כתב, דין ודברים אין לי בנכסייך, שבאופן זה החצר היא שלה לגמרי, ואין לה בעל בה אפילו פירות. אבל אם נפלו לה נכסים לאחר נשואיה, הוא לא יכול לומר דין ודברים אין לי בנכסייך, כיוון שאין אדם יכול להסתלק מנכסים שכבר נמצאים ברשותו. אז אם כן, מתרץ רבשי שהמשנה עוסקת במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי, ואם לא תזכה האישה בעירוב, היא אוסרת על כל בני המבוי לטלטל מהחצרות למבוי, שהרי יש במבוי הזה כמה רשויות, ולכן היא צריכה לזכות בעירוב בשביל עצמה. והטעם שהיא יכולה לזכות לעצמה, זה כדברי רבה, שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו, הוא מתכוון שלא לזכות במתנה. וכיוון שהאישה זוכה לעצמה, היא יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי, משום דמיגו דזכיה לנפשה, מתוך שיכולה לזכות לעצמה, זכיה לאחריני. יכולה לזכות או לזכות גם לאחרים. ואין סתירה מהברייתא, כיוון שהברייתא מדברת, במקרה של האישה אין בית בחצר, והאישה אינה יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי, שהרי הבעל זוכה מיד במה שהוא מקנה לה. וגם לדעת רבה, אם הבעל נותן לה בשביל שתזכה לאחרים, אין סברה שנותן בעין יפה הוא נותן. ולכן היא לא יכולה לזכות עבור אחרים. שואלים התוספות במסכת העירובין דף עין ט' עמוד ב', דיבור המתחיל ועל ידי, לפי רבשי שמדובר שיש לאישה חצר באותו מבוי, אם כן גם בנו וביתו הקטנים או עבדיו הקנעניים יכולו לזכות לאחרים כשיש להם חצר באותה מבוי. מדוע חילקה המשנה שם בין הדין של אשתו לדין של בנו וביתו הקטנים ועבדיו הקנעניים, ומשמע שהם לעולם לא יכולים לזכות עבור אחרים בעירוב? תרצים התוספות שהגמרא כאן סוברת כשיטת רב יהודה בן בבא, שסובר במסכת עירובין דף עין ג' עמוד א', שעבד אינו צריך לערב יחד עם בני החצר, ואף אם לא ערב, אינו אוסר על שאר בני החצר לטלטל. כיוון שכך, אין את סברת רבשי שמיגו שזוכה לעצמו זוכה גם לשאר בני המבוי, שהרי העבד אינו זוכה בעירוב גם לא בשביל עצמו. מה שאין כן באישה, דעת רב יהודה בן בבא, שבאופן שאוכלת בביתה ומקבלת אוכל מבעלה, צריכה לערב, ואם לא ערבה, אוסרת על בני החצר, ומשום כך יכולה לזכות לאחרים. חייד מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף פי ח' עמוד ב'. לאל בדף סמך זין עמוד א' נתבאר שבעל אינו יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם הנישואין. שנאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק י' בפרשת נדרים, ועם בית אישה נדרה. המשנה מבארת את פרטי הדינים שבהלכה הזו. אומרת המשנה, נאמר בתורה בספר במדבר פרק ל' פסוק י', ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אם נפרש פסוק זה כפשוטו, הרי שהוא מיותר, שמכיוון שאין לה בעל, ודאי שכל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, כי מי יפר לה אותם. לכן מבארת המשנה שפסוק זה מדבר לאחר שניסית בשנית. כיצד, באיזה אופן הוצרח הכתוב לומר שנדריה קיימים? אם אמרה האישה בהודעה אלמנה או גרושה, והוא הדין בכל פנויה, הרי נזירה לאחר כעבור 30 יום, אף על פי שניסית בתוך אותם 30 יום שבין קבלת הנדר לזמן החלוט של הנדר, ונמצא שנדרה יחול רק ביותה נשואה לשני, השני, הבעל השני, אינו יכול להפר את הנדר, לפי ששת קבלת הנדר הוא הזמן הקובע לעניין הפרה, ובשעה זו עדיין לא נכנסה לרשותו, ואין הבעל יכול להפר נדרים של קודם הנישואין, גם אם יחולו רק לאחר הנישואין. ולפי זה, מיושב לשון הפסוק שכתב, ונדר אלמנה וגרושה. לכאורה היה לומר ואלמנה וגרושה. למה כתב הפסוק ונדר אלמנה? והיינו מפני שרק מעשה הנדר היה כשהיא אלמנה, ואילו החלות הייתה לאחר שנישאה והיא איננה אלמנה. ממשיכה המשנה ואומרת בדף פייטט עמוד א', וכמו כן להפך, אם נדרה בעודה נשואה וברשות הבעל, אז בעלה מיפר לה אף את הנדרים שיחולו לאחר שתייצא מרשותו. והתפארת ציון מדקדק בלשון המשנה, שבאופן הראשון הביאה המשנה ונקטה בלשונה, אינו יכול להפר בלא תוספת המילה לה. ואילו באופן שלפנינו נקטה מיפר לה. והוא מבאר שהסיבה היא שבאופן שלפנינו הנדר יחול רק לאחר שתייצא מרשותו, נמצאת ההפרה היא רק לתועלתה של האישה, ולא אין בכך תועלת. לכן כתבה המשנה מאיפר לה, דהיינו שתועלת ההפרה היא רק לה. אם כן אומרת המשנה, אם נדרה בעודה נשואה והיא ברשות הבעל, אז בעלה מאיפר לה אף את הנדרים שיחולו לאחר שתיצא מרשותו. ונותן את המשנה דוגמה, כיצד? אמרה אשתו הרי נזירה לאחר 30, כשיעברו 30 יום, והפר לבעלה מיד, אף על פי שנתעלמנה ונתגרשה ממנו בתוך אותם 30 יום ונמצא שיחול הנדר בזמן שתהיה ברשות עצמה, הרי הנדר הזה מופר, וזאת מכיוון שבשעה שנדרה הייתה תחת רשותו. עכשיו מביאה משנה מקרה שאינו יכול להפר, אף שהיא תחת רשותו, בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה. אדם נשא אישה ולאחר מכן נדרה בו ביום שנשאה, והמשנה נקטה שנדרה בו ביום שנשאה להשמיע לנו חידוש, שאפילו שבתחילתו של יום היא הייתה עדיין תחת רשות אביה, מכל מקום מכיוון שניסית יצא מרשות אביה, ובעצם אין תקנה לנדריה. אם כן, נשאה לאישה ולאחר מכן נדרה בו ביום שנשאה, ונתגרשה ממנו בו ביום והחזירה בו ביום, ואחר כך שמע את נדרה, אף על פי שהיא תחת רשותו בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה, אינו יכול להפר את הנדר הזה. מדוע? שאין הבעל מפר נדרים שקדמו לנישואין, ונדר זה קדם לנישואין של עכשיו. ואף חזר וערסה, שוב אינו יכול להפר יחד עם אביה כדין שער הרוסים. וזאת מכיוון שכשהיא כבר ניסית, היא יצאה מרשות אביה ושוב אינה חוזרת לרשותו, אפילו אם תתגרש. וכיוון שאב אין בידו להפר, לכן גם הרוס אינו יכול להפר, שאין הרוס מפר נדרים, אלא יחד עם האב. מסיים את המשנה ואומרת, זה הכלל. כל שיצאה לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, דהיינו לזמן קצר כלשהו, אף שלאחר מכן חזרה לרשותו, אינו יכול להפר לבעלה את שנדרה קודם שניסית לו בשנית. ובהמשך הגמרא תבאר מה בא המשנה לרבות באומרה, זה הכלל. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פי ח' עמוד ב' וסופה בדף פי ט' עמוד א', וכעת אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, האם הולכים אחר שעת אמירת הנדר או אחרי שעת חלות הנדר. תניא, אומרת הגמרא, שנינו בתוספתא, בפרק השביעי של מסכת נדרים, אלמנה וגרושה, אלמנה או גרושה, שאמרה הרי נזירה לך שאנסה, לאחר שאנסה, וניסית, והרי שהגיע הזמן נדרה לחול, רבי ישמעאל אומר, אם בעלה שאיני רוצה, יפר את נדרה של קודם הנישואין, כי סובר רבי ישמעאל, ששעת חלות הנדר הוא הזמן הקובע לעניין הפרה, והיות ובשעה זו היא הייתה תחת רשותו, הוא יכול להפר לה את נדרה. רבי עקיבא אומר, לא יפר. אין הפרת הבעל מועילה, כי סובר רבי עקיבא, שהזמן הקובע הוא שעת קבלת הנדר, ואז עדיין לא הייתה אשתו. והר"ן לעיל, בדף פג עמוד ב' מביא שיש מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מהתלמוד הבבלי, כפי שיהיה משמע מהמשך הסוגיה, מבואר, שמחלוקתם היא בדרשת הפסוק, ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר, שמחלוקתם תלויה בסברה. שלרבי ישמעאל עיקר הנדר הוא שעת חלותו, ולרבי עקיבא עיקר הנדר הוא שעת קבלת הנדר. נותנת הגמרא סימן במחלוקת הזו, וסימנה יללי יוד למד למד יוד, דהיינו ראשי התיבות של יפר, לא יפר, לא יפר, יפר. דהיינו, אישה שאמרה הרי אני נזירה לך שאנסה, לרבי ישמעאל יפר, ולרבי עקיבא לא יפר. אישה שאמרה ביותה אשת איש, הרי אני נזירה לך שאתגרש, שזה האופן המובא בגמרא מיד בהמשך, לרבי ישמעאל לא יפר, ולרבי עקיבא יפר. שואלים המפרשים, מה עוזר הסימן הזה? זה לא סימן מובהק, כי אם אדם יטעה וישנה את דברי רבי עקיבא קודם לדברי רבי ישמעאל, שוב לא יועיל לו הסימן, מכיוון שהדינים מתהפכים. התשובה היא, שלפי הדעות שרבי ישמעאל היה רבו של רבי עקיבא, הסימן מועיל, מכיוון שלא יבואו לשנות את דברי רבי עקיבא קודם רבי ישמעאל רבו. ואילו השיטה מקובצת כותב שהסימן הוא רק על דברי רבי ישמעאל. והיינו שברישה היוד קודמת ללמד, והיינו שיפר לרבי ישמעאל, ובסיפה הלמד קודמת ליוד, דהיינו שלרבי ישמעאל לא יפר. מביאה עכשיו הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא במקרה הפוך. אשת איש שאמרה, הרי אני נזירה שאתגרש, לאחר שאתגרש ונתגרשה, וכעת הגיע הזמן נדרה לחול. רבי ישמעאל אומר, לא יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין אינה מועילה, והנדר קיים. כמו שהוא אמר לאיל, שלשיטתו הולכים אחרי שעת חלות הנדר, ואז כבר יצא לרשות עצמה. ואילו רבי עקיבא אומר, יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין הועילה, והנדר מופר, כי סובר רבי עקיבא, שהולכים אחר שעת אמירת הנדר, ואז היא עדיין הייתה אשתו. כעת מביא כל אחד מהתנאים ראיה לשיטתו. אמר רבי ישמעאל, הרי הוא אומר בפסוק שבעניין אלמנה או גרושה שנדרה ואחר כך נישאה, נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק יוד ונדר אלמנה או גרושה וגומר, לאחר מכן נאמר יקום עליה. כוונת התורה באומרה נדר, היינו חלות הנדר. ואומר לך הפסוק, מתי יקום חלות זה ולא יהיה בר הפרה? עד שיהיה חלות הנדר בשעת אלמנות וגירושין. דווקא אם יתחיל קיום החלות של הנדר בזמן אלמנות וגירושין שברשות עצמה. אבל אם לא יתחיל אלא לאחר שתינשא, הגם שקיבלה את הנדר בשעת אלמנות וגירושין, הנדר הזה הוא בר הפרה ולא יקום. הרי שרואים אנו מהפסוק שהקובע הוא זמן החלות ולא זמן הקבלה. אבל רבי עקיבא דוחה את דיוקו של רבי ישמעאל ומוכיח מהפסוק כשיטתו. ורבי עקיבא סבר שהמשך אותו פסוק מוכיח כשיטתו הוא. משום שהרי הוא אומר, נאמר בהמשך הפסוק, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואסרה על נפשה, היינו קבלת האיסור. אומר לך הכתוב, עד שיהיה קבלת איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין. ודווקא בקבלה שבזמן זה אין הנדר בר הפרה. אבל אם היא נדרה בעוד שהיא נשואה, גם שזמן הקיום יחל רק בשעת אלמנות וגירושין, יכול בעלה להפר. והרי לנו שהכל הולך אחרי השעה שהיא נודרת ולא אחרי השעה שחל הנדר. יוצא איפה שרבי עקיבא מיישב את אשר דקדק רבי ישמעאל מתחילת הפסוק ונדר אלמנה וגרושה, שדווקא כשחלות הנדר תהיה בשעת אלמנות וגירושין, אינו יכול להפר לה. כי סובר רבי עקיבא שסוף הפסוק מגלה על תחילתו. כמו שמצאנו בהרבה מקומות בשעס, תנה סייפה לגלוי הרישה. כותב התנה את הסייפה כדי להסביר את הרישה. גם במקרה שלנו גילה הפסוק בסופו שהכוונה לשעה של עשיית איסור הנדר. ובדעת רבי ישמעאל צריך לומר שהוא מיישב את דיוקו של רבי עקיבא שסובר שביור הפסוק הוא כך, כל איסור נדר שחל עליה בזמן אלמנותה וגירושיה, יקום עליה גם אם עשתה אותו ביותה ברשות בעלה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא מתניתין, משנתנו האומרת שאלמנה הוא גרושה שאמרה הריני נזירה לאחר 30 יום, וניסית בתוך 30 יום הללו, אין בעלה שאיני יכול לאפר כשישמע, וכן המקרה ההפוך של אשת איש שאמרה הריני נזירה לאחר 30 יום, והפר לה בעלה ונתלמנה או נתגרשה בתוך אותו זמן, אז הנדר מופר. אם כן, מוכרח שהשעה שנודרת היא הקובעת לעניין הפרה, בהכרח שכשיטת רבי עקיבא היא. המשנה שלנו הולכת כשיטת רבי עקיבא, רבי עקיבא שחלק עם רבי ישמעאל בברייתא, שרק לדעתו של רבי עקיבא לעולם הולכים אחר שעת אמירת הנדר. אבל הגמרא דוחה את ראיית רב חסדא, באי אמר, אין הכרח לומר שמשנתנו לא הולכת לשיטתו של רבי ישמעאל, כי ניתן לומר אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו סוברת כדעת רבי ישמעאל שהולכים אחר שעת חלות הנדר. מכל מקום, יש הבדל בין המקרים שעליהם דיברה המשנה לבין המקרים המדוברים בברייתא. מתניתין תליה נפשה ביומי, במקרים המדוברים במשנה קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי בימים, שאמרה הנשואה הריני נזירה לאחר 30 יום, שלמו יומי ולא נתגרשה. ייתכן שיעברו 30 הימים ולא תתגרש אלא תישאר תחת רשותו, וכן כשאמרה אלמנה או גרושה הריני נזירה לאחר 30 יום, ייתכן דשלמו יומי ולא מיתן סבא, שיעברו 30 הימים ולא תינשא. ומכיוון שייתכן שבין בשעת הנדר ובין בשעת חלות הנדר היא תהיה באותו מצב, לפיכך גם רבי ישמעאל מודה שבזה הולכים אחרי זמן אמירת הנדר. ואילו במקרים המדוברים בברייתא, תליה נפשה בנשואין, קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי במצב נשואיה. דהיינו שאמרה אלמנה או גרושה הריני נזירה לכה שאנשא, או אישה נשואה אמרה הריני נזירה לכה שאתגרש, אז מראש הדבר ברור שבשעת החלות לא תהיה באותו מצב שהיא בשעת אמירת הנדר. בזה אומר רבי ישמעאל ששעת חלות הנדר הוא העיקר והוא הקובע. ותוספות בדיבור המתחיל ברייתא, בדיבור המתחיל מתניתין, מבארים את החילוק בין המשנה לברייתא כך, שבברייתא שאמרה אלמנה הריני נזירה לך שאנשא, ואין הנדר יכול לחול בהודעה אלמנה, אין זה בכלל הכתוב ונדר אלמנה יקום עליה, וממילא יכול הבא להפר את נדרה. מה שאין כן במשנה שאמרה הריני נזירה לאחר 30 יום, שראוי הנדר לחול גם אילו תישאר באלמנותה, הרי זה בכלל הפסוק ונדר אלמנה, שאין הבעל יכול להפר אותו, אף על פי שנכנסה לרשותו קודם שיחול הנדר. שנינו במשנה שנשואה שנדרה ונתגרשה מבעלה וחזרה ונישאה לו, אין יכול בעלה להפר את נדרה. סיימה המשנה ואמרה, זה הכלל. כל שיצא לאחר שנדרה לרשות עצמה אפילו לשעה אחת, אינו יכול להפר את שנדרה קודם שניסית לו בשנית. בדומה לזה, שנינו בפרק נערה המאורסה לאיל, בדף עין א' עמוד א', הפרק העשירי של מסכת נדרים, שנינו שם לגבי נערה המאורסה שנדרה לאחר שנתרסה, ונתגרשה וחזרה ונתרסה. נאמר שם אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה, ושם מסיימת המשנה ואומרת, זה הכלל. כל שלא יצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. מבארת כעת הגמרא, מה בא, זה הכלל האמור במשניות הללו לרבות. אומרת הגמרא, זה הכלל דקטני. מה ששנינו לאיל, בדף עין א' עמוד א', גבי נערה המאורסה, כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, להטויי, זה בא לרבות מקרה שיצא מבית אביה, והלכה עם שלוחי הבעל לביתו כדי שיסיינה לאישה. אלא, שהלך גם האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל. וכיוון שאף הם הלכו עמה, לא נחשב שיצא לרשות עצמה. ולכן נוהג בעדין הרגיל בנערה המאורסה, דאביה ובעלה מפירים את נדריה. הראש מבאר שכוונת הגמרא היא למקרה שנדרה בדרך ונתגרשה ושוב נתרסה, שאביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. ואילו זה הכלל דקטני, מה ששנינו זה הכלל גבי ואילו נדרים, אצלנו פה במשנה שמצויה בפרק ואילו נדרים, הפרק האחרון של מסכת נדרים, שנאמר אצלנו במשנה כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר? מה הכלל הזה בא לרבות? אומרת הגמרא להטויי, זה בא לרבות אם מסר האב את הנערה המאורסה לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב את הנערה לשלוחי הבעל, ועל ידי המסירה הזו נחשב שיצאה בכך מרשות האב, כמו שמבארת הגמרא במסכת כתובות דף ממחת עמוד ב', לפיכך האב אינו יכול להפר את נדריה שכבר יצאה מרשותו, והבעל אינו יכול להפר כי כבר נוהג בה דין הנשואה, שאז אין הבעל מיפר בקודמין. הבעל לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה קודם לנישואין. וחידוש המשנה הוא שהמסירה היא ממש כמו נישואין, שיוצאת מרשות האב לגמרי, והוא אינו יכול להפר את נדרי הכלל. וכמו כן, מכיוון שדינה כנשואה, שוב אין הבעל יכול להפר נדרים שקדמו לנישואין, כמו שאמרה הגמרא לאל בדף סמך זין עמוד ב'. מוהי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היום עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק על שאול ועל יונתן? שאלה שנייה, קוראה בטעות על אביו במקום על בנו, מתי מועילה לו הקריאה ומתי לא? אנחנו מחפשים שני חילוקים. שאלה שלישית, באילו דברים נאמר שתוך כדי דיבור לאו כדיבור ומדוע? שאלה רביעית, האומרת קונם טענה שאני תואמת וענבה שאני תואמת. הרי אלו בית נדרים, לעניין מה הם בית נדרים? שאלה חמישית, האם קיום או הפרה של מקצת הנדר מועילים לכולו? ומאיכן לומדים זאת? והשאלה השישית והאחרונה, בעלה אומר שיודע שאפשר להפר נדרים, אבל אינו יודע שאפשר להפר את הנדר הזה. האם יכול להפר ביום שנודע לו, למרות שעבר יום שומעו? עם שש השאלות שלנו הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דפינו היומי להיום, יום רביעי ד' באלול תשע"ה. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף פי זין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי ה' באלול תשע"ה. עם דף פי חט ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה. וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.